ערב טוב ומבורך, אנחנו בפרק י"ז בספר בראשית, וכאן נחרטת ברית נוספת עם אברהם. פרק י"ז פסוק א', ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו אני אל שדי. עד כאן אמרנו בפעם שעברה, התהלך לפניי והיה תמים. כלומר, צריך להשלים אותך. זה אגב ביטוי כל כך יפה כשהמדובר הוא בברית המילה, שברית המילה היא עד רבה, לכאורה, פגיעה בשלמות הגוף של האדם, ודווקא בכך האדם תמים. כי מה שמדובר עליו כאן זה שהוא צריך למול, והמילה היא פגיעה בטבע, אלא שזאת שלמותו של הטבע, כאשר הוא מכיר שהוא חסר מצד עצמו והוא זקוק להשלמה. כביטויו של המהר"ל בנצח ישראל פרק ג', מי שיודע שהוא חסר הוא השלם. או כביטוי של הזוהר, מן דאי הוא זעיר אי הוא רב, מי שקטן הוא גדול. ולכן הצורך של השלמת היצירה הטבעית על ידי הקרבה של משהו מן הגוף, זוהי ההשלמה של הטבע על ידי מעלה שהיא מעליו. מעין המאבק שמצאנו בפרשת בראשית בין הנחש, המהווה את השלמות של הטבע האנושי, לבין הנפש החיה שבא לגבור על הנחש. אז אותו מאבק שמצאנו בין הנחש לבין הנפש בפרשת בראשית, חוזר על עצמו בפרשת ברית המילה כאן. ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור. מדוע אברהם נופל על פניו? בגלל שהתוכן שהוא שומע גבוה יותר ממה שהוא יכול לקלוט במצבו העכשווי, כשהוא עדיין ערל. ולכן מי שמדבר עמו כשהוא נופל על פניו זה אלוהים, אלוהי הטבע, אלוהי אברהם הערל, ואותו הוא יכול לשמוע. כן, לא, הוא נופל בגלל שהוא לא יכול לשאת את הדבר. השתחוויה זה דבר רצוני, נפילה זה בגלל שזה חזק ממנו, אז הוא נופל. כן? כלומר, כשאדם נפגש עם תוכן שהוא לא יכול לשאת אותו, הוא נופל. לא, כשהשם דיבר עמו, אז הוא נפל. אז מי שדיבר איתו אחרי הנפילה זה אלוהים. נכון? ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים. כן. מצא את עצמו מהול? מה זאת אומרת? לא יודע על מה אתה מכיר. לא יודע על מה אתה מכיר. טוב. כן. נו. זה הקדוש ברוך הוא. אלוהים זה הקדוש ברוך הוא. אבל בתור אלוהי הטבע. אבל אלוהי הטבע מדבר. אבל זה דיבור אחר, זה דיבור חתום. זה כמו שהמשוררים לפעמים מסוגלים לחוש את זה, שהטבע מדבר עם האל. יש תחושה כזאת. זה פנתאיסטי. זה נבואה. יש נבואה מעין שריד של התגלות השם דרך הטבע שהייתה בגן עדן. כי בגן עדן לא היה חילוק בין הטבע לבין הנשמה. כך אומר הרב בערפילי תואר. במובן פנימי זה יותר גבוה, אם אתה יודע שהשם הוא האלוהים. כלומר, השאלה היא מה יותר גדול, האם התגלות השם דרך הנשמה או התגלות השם דרך הטבע? מה אתה אומר, מה יותר גדול? רגילים לומר שהתגלות הקדוש ברוך הוא דרך הנשמה זה יותר גדול, ככה רגילים לומר. אבל יש צדדים לומר גם שדרך הטבע זה יותר גדול. וזה ההסבר לכך שיש הלכה שסדר ברכות אינו מעכב בברכות קריאת שמה. ברכת יוצר המאורות היא על הטבע, ברכת אהבת עולם היא על הנשמה, ולכאורה יוצר המאורות ראשון ואז אתה עולה לאהבת עולם, אבל ההלכה אומרת סדר ברכות אינו מעכב. כן, ברור, אבל סדר ברכות אינו מעכב, זה הנקודה. לומר לך שלפעמים יש צד של התבוננות האומר שהטבע גדול מן הנשמה. טוב, תראה, כשאנחנו נגיע לנבואה נוכל להבחין, כן? כלומר, אחד הדברים הגדולים שלמדתי מרבותיי זה שכדי להבין מהי נבואה צריך לדעת שזו תופעה שלא קיימת היום. כלומר, ברגע ששוכחים את זה אז אנחנו מנסים להבין מה מדובר. נגיע לשם, נדע. זה דיבור, כן. זה כמו שאתה אומר, תראה, זה מדבר אליי. כן? מושג כזה בספרות. זה מדבר אליי. הלאה. פסוק ד'. אני, הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. כיצד? על ידי שהוא יכרות את אורלתו. על ידי, ודווקא יש פה דבר לא מובן, ברית המילה, קריטת האורלה, זה מה שעושה את אברהם לשונה פיזית מכולם. עד עכשיו הוא היה ערל כמו כולם, עכשיו הם ערלים והוא מהול. אז איך על ידי השונות הזאת הוא הופך להיות אב המון? מה? כולם ערלים והוא לא. אבל מה עם שאר, מה עם הגויים? הרי כתוב כאן שהוא אב המון גויים. אב? נו אז מה? לא, 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 לא. הבנת שהמון גויים זה כמו שהילדים אומרים המון במובן של הרבה. המון פה זה לא הרבה. המון זה מלשון המייה. ליבי הומה. ההמון זה הקול שעולה מן הגויים. קול המון כקול שדי. בסדר? מה? קול המונה של רומי. המילה המון בעברית פירושה קול גדול. כן? פשוט נבד אותך עברית. המון בעברית זה הרעש שהרבה אנשים עושים. זה נקרא המון. אז אתה תהיה אבי הקול הזה. כן, היה יהודי אחד בשם פילון אלכסנדרוני, הוא הסביר מה זה אב המון, אבי הטון. מי שנותן את הטון בעולם. אתה אב המון גוי. כן, זה לא אב פיזי. ואז יש פה בעיה. איך יכול להיות שאברהם בזה שהוא נימול, הופך להיות אב המון גויים, כלומר זה משהו מאוד אוניברסלי, ועוד שהוא משתנה מכולם. כן. יפה, זאת אומרת, ברגע שאברהם מתעלה מעל הטבע, יש לו יכולת להביא מסר עבור כל האומות האחוזות בטבע. לפי הכלל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כל זמן שאברהם אף הוא יצור טבעי, אין לו יכולת, אין לו עליונות על אומות העולם, ומתוך כך גם אין לו מסר כללי למסור להם. דווקא כאשר הוא מסכים להיות נפרד מהם, בזה הוא מתחיל להיות אוניברסלי. במילים אחרות, כשיהודי מנסה להיות כמו כולם, אז הוא מתבולל באומה שבה הוא נמצא. כשהוא מסכים להיות נבדל מכולם, אז הוא מתחיל באמת להשפיע על כולם. כן? לפני כן אברהם נקרא אברהם, חז"ל דרשו אב לארם. דווקא כשהוא היה דומה לכולם, אז הוא היה ארמי. משעה שנימול, הוא נהיה אב רהם. הוא אב של כולם. בסדר? וזה מה שנאמר כאן, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. מה עושה הרש פה של אברהם? אני הייתי אומר אב עם. מה זה רהם? בערבית עתיקה, רהם זה המון. פשוט. רהם זה המון. כן. כן. נו. כל המדבק באברהם נימול. ילידי ביתו, מקנת כסף, נימולו איתו. לא, כי מצטרפים אליו. לא הוא מצטרף אליהם. זה מה שכתוב בתורה, ואבדיל אתכם מן העמים. חז"ל אומרים שהפסוק הזה הוא לטובת הגויים. ואבדיל אתכם מן העמים, ולא את העמים מכם. ומכאן שיש אפשרות של גיור. דווקא, אז, כלומר, ההבדלה היא חד כיווני. כלומר, היהדות זה כמו חור שחור. אתה יכול להיכנס, אתה לא יכול לצאת. בסדר? זה בעיה, חורים שחורים. תאר לעצמך שיש לך מסעית מלאה בחורים שחורים, ובמעלה ההר נופל לך חור מאחורה. אתה עושה רוורס, נופל לתוך החור. כן. מה? כן, כן. הוא נותן את הכיוון לכל האנושות. הוא משמיע להם את הכל.
כן.
כל המצטרף לאברהם ימול. כלומר, אפשר להתעלות להיות בבית אברהם, ואז זה אומר שאברהם מצליח. אבל דווקא על ידי השונות של אברהם יש אפשרות להעלות את כולם. אבל הם לא ראויים לזה. במה אברהם ראוי לזה? זה למדנו לכל עורך פרשת לך לך. בגלל שהוא שונה מן הטבע. בגלל שהוא גוי גדול. בסדר? והפריתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלאכים ממך יצאו, והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והיית להם, והייתי להם לאלוהים. שם, כשיש טקס ברית מילה, ובאים ודורשים, כן? בסעודה, בזמן אכילת הבורקס, בא מישהו ודורש ונותן טעם לברית מילה. זה מאוד מפתיע לשמוע כל ההסברים הניתנים לברית מילה, שהם הסברים כולם יפים מאוד, רק שהם לא מה שכתוב בפרשה. למשל מסבירים שזה כדי למעט את התאווה, או שיש בברית מילה משהו מן הקורבן, אדם מוכן לשפוך את דמו למען הברית עם הקדוש ברוך הוא, או מתחילים להסביר, לא יודע, יש אלף ואחד הסברים מאוד יפים חוץ מהסבר אחד ששוכחים אותו, שברית המילה היא לפי מה שכתוב כאן ברית על הארץ. נכון? זה מה שכתוב, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את ארץ כנען. זה שטר בעלות, מי שנימול יורש את הארץ. אני זוכר שפעם פגשתי קהילה שלמה של יהודים מחוץ לארץ, ושאלתי אותם מה הטעם של ברית המילה, ואז כל מי נתנו לי איזה אלף ואחד הסברים חוץ ממה שכתוב, ואז אמרתי להם שההסבר האמיתי של ברית המילה זה הברית על הארץ. אז היה שם רב בתוך הקהל, הוא אמר, מה שאתה אומר זה לא יכול להיות, כי זה לא כתוב לא ברש"י ולא באבן עזרא ולא בספורנו ולא באור החיים. אמרתי לו, אבל זה כתוב בפסוק. הוא אומר, מי אומר שזה כתוב בפסוק? אמרתי לו, הזוהר אומר את זה. זוהר זה לא פשט. טוב, מה אפשר לעשות? נגד טענות כאלה אני לא יכול לעשות. כן.
יש
והייתי להם לאלוהים, אתה אומר, זה המשך דתי. ככה אתה אומר, נכון? כן? טוב, אז נא להסתכל בבקשה ברש"י, ונראה אם עדיין תאמר את זה. כן? לאחוזת עולם. תסתכל ברש"י על פסוק ח', לאחוזת עולם, ושם אהיה לכם לאלוהים. אבל בין ישראל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. זאת אומרת, במה אהיה לכם לאלוהים? בזה שתשבו בארץ. אז זה לא דתי, זה לאומי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל בגלל שהם יושבים בארץ. פה הוא מתפקד כאלוהים, נכון? למה במובן הדתי? במובן הלאומי. כי הרי אם האלוהות תלויה בארץ, אז איפה היסוד הדתי פה? דת זה בכל מקום בעולם. בכל מקום אשר תהיה, גם אם אתה באלסקה, או אם אתה בסהרה, זה לא משנה איפה יגלו אותך, כי העיגלו זה גם טוב באלסקה, אז בכל מקרה אתה שומר על מצוות הדת. אם אתה אומר שיש יסוד טריטוריאלי לזה שהקדוש ברוך הוא אלוהיך, סימן שזה תוכן לאומי ולא דתי. איפה זה כתוב מה שאתה אומר? אתה, תראה, יש לך הנחת יסוד, יש לך הנחת יסוד ש... כל פעם שכתוב הקדוש ברוך הוא או אלוהים, זה דת. וזאת הנחת יסוד שאתה צריך להוכיח אותה. לקחת את זה מן החוויה המודרנית, מהתרבות שלנו. אבל בתנ"ך לא מצאנו את זה. נמשיך הלאה. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם וזרעך, הימול לכם כל זכר. עכשיו, כתוצאה, על פי זה מובנת הלכה אשכנזית, שבברית מילה, אלא אם כן זה בן בכור, לא מברכים שהחיינו בחוץ לארץ. בחוץ לארץ לא מברכים שהחיינו על ברית מילה. מדוע? כי שהחיינו מברכים כשיש שמחה. אבל כאן יש צערה דיינוקה. התינוק מצטער. אז אם התינוק מצטער, זה כואב לו, אי אפשר לברך שחיינו. מה?
התינוק יברך.
אנחנו מברכים בשבילו. כן? אבל בארץ מה, לא כואב? אני אומר לכם שגם בארץ זה כואב. אבל בארץ זה כדאי. אתה מקבל, אתה שופך קצת דם, אבל אתה מקבל את ארץ ישראל. בשביל קצת אתה מקבל הרבה. בחוץ לארץ כואב ואתה לא מקבל כלום, אז אין מה לברך שחיינו, זה רק כואב. ברור? למה לעשות ברית מילה בחוץ לארץ? זכר. זה זכר, כמו כל המצוות.
למה
הבכור? כי יש שמחה שזה הבן הראשון. בכל זאת, זה גובר. שמחת הירושה, שיש מי שירש.
לא, זה לא שמח שיש בן שלי?
כבר יצאתי, יש לי יורש, אז אין כך שמחה. השמחה זה אם הוא יורש את הארץ, אבל אין לו ארץ. כן. כל זה גם נכון. אבל יש להבחין בין פשט לבין דרש. נמשיך הלאה. כן. מה היא, כן, בבקשה. זהו, ברית המילה זה היכולת לגבור על הטבע. אם אתם זוכרים מה שהיה בברית בין הבתרים, מה יטריד את אברהם? מדוע הוא חושב שאין אפשרות לקדש את הארץ? כי הארץ זה כוח טבעי שמושך את האדם כלפי מטה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה היית ביור כסדים, אז אתה מעל הטבע. מי שמעל הטבע יכול להשתלט על הטבע. אותו דבר לגבי הגוף הפרטי של האדם. קדושתו הפרטית של גוף האדם מאפשרת לו לגבור על הטבע. מובן? והחלק הטבעי היותר מושך כלפי מטה בנפש האדם זה יצרה דעריות. ולכן צריך למול את אותו חלק באדם שמביא אותו לעבירה, למשיכה אחרי הטבע, כדי לאפשר לו התגברות על הטבע. ואז זה מתחבר לטעם שנותן הרמב״ם במורה נבוכים לברית המילה, שזה כדי למעט את התאווה. למעט את התאווה כדי שנוכל לרשת את הארץ. עכשיו, נשאלת פה שאלה. מהי הארץ שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם בפרק זה, בברית המילה? אז אם נסתכל בפסוק ח', המטרה היא לתת את ארץ כנען. את כל ארץ כנען. איפה זה ארץ כנען? לפי מה שלמדנו בפסוקים הקודמים, בפרק ט"ו, ובסדר, בפרק י' ד' וכן גם בפרק י', הגבול המזרחי של ארץ כנען זה הירדן, והמערבי זה הים התיכון. זה לא כל הארץ. בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא נותן לאברהם ארץ יותר גדולה. איך היא נקראת? הארץ הזאת, נכון? מזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, ושם יש פירוט של 10 עממים, ובכללם גם הרפאים, והרפאים הם בעבר הירדן, המזרחים. אם כן, בברית בין הבתרים ניתנו 2 עברי הירדן, ואילו בברית המילה ניתנה רק ארץ כנען, ארץ קטנה יותר. דבר מעניין. אתם זוכרים גם שכאשר אברהם יצא מאור כשדים, יצא מחרן, היו לו 2 מטרות. מטרה אחת, להגיע אל הארץ אשר אראך, ומצד שני, הייתה לו גם מטרה ללכת ארצה כנען. מצאנו שהיו 2 מטרות לאברהם. וזה נכון שארץ כנען היא חלק מן הארץ הזאת, אבל זה 2 יעדים שונים. יוצא שיש לאברהם אבינו 2 בריתות. ברית על הארץ הזאת וברית על ארץ כנען, וזה כנראה בא לומר שיש 2 סוגי היסטוריה אפשריים לעם ישראל. כשאנחנו בכל גודל לקיחת האחריות שלנו, אנחנו גם משתלטים על 2 עברי הירדן. וכשאנחנו מסתפקים בייעוד יותר קטן, רק על ארץ כנען. ומה ההבדל בין 2 החנים האלה? אם אנחנו מסתכלים על הרקע של ברית בין הבתרים, הרקע היה מלחמתי. על רקע של מלחמה, ניצחון אברהם את 4 המלכים שנלחמו את 5, על רקע זה ניתנה לו ברית בין הבתרים כדי להקים מדינה. כלומר, אם אנחנו מוכנים לפעול במישור המדיני, הפוליטי, על האנושות, מתקיים בנו ברית בין הבתרים, ואז אנחנו כובשים את 2 עברי הירדן.
מי אמר?
מי רשאי לעשות מלחמה?
מי
רשאי לעשות מלחמה? מדינה. הוא היה מדינה, זה בדיוק, זה מה שלמדנו בפרקים הקודמים, בשיעורים הקודמים, שבוודאי שמעת, שהוויכוח בין אברהם והקדוש ברוך הוא על רקע ברית בין הבתרים זה האם אברהם הוא ישות מדינית או אדם פרטי.
ודאי זה הוויכוח, אבל
אברהם אבינו
עושה מלחמה ערבית,
נכון, נכון, ולכן היה לאברהם אבינו קושי לקבל את זה שהוא הרג את האויבים הצדיקים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא צריך להצטער כי אתה מדינה. נכון? זה מה שמענו. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. זה מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. מה שאין כן, ארץ כנען ניתנת על רקע של קדושת הברית, קדושת האדם הפרטי. הוא מטהר את גופו. וזה יעד שהוא יותר דתי מהיעד של ברית בין הבתרים, אף על פי כן. זאת אומרת, ארץ כנען, אוקיי, ואף על פי כן, יש לארץ כנען דבר מיוחד, כתוב בספרי, ארץ כנען ראויה למזבחות, ואין עבר הירדן ראויה למזבחות. כלומר, גם בשעה שהיה היתר במות, והיו מקריבים בכל מקום, היה מותר להקריב בכל מקום בארץ כנען, ולא בעבר הירדן המזרחי. זאת אומרת, הפולחן, הייתי אומר, הפולחניות, לא יודעתי, הפולחניות באה לידי ביטוי במקום הקדוש שבארץ, שהוא ארץ כנען. והייתי לכם אלוהים איך? בקורבנות, כמובן. כן, מה אתה אומר? לא שומע. למה? לא, לא. ברית בין הבתרים נאמרה לפני לידת ישמעאל. לפני לידת ישמעאל. וברית כנען נאמרת לפני לידת יצחק. איפה ישמעאל בכל זה? אתה אומר שהמזרחי בית ישמעאל? לא נכון. אנחנו נראה שזה לא נכון. מהפשט אנחנו נראה שזה. בסדר? כן, כן.
מה זה אומר שאלוקים, שיתי אלוקים בארץ? מה זאת אומרת
אני אשרה שכינתי ביניכם. ומקום השראת השכינה הוא מקום המזבחות.
מה זה אומר אבל שזה דשקה במערב ולא מזבחים?
המערבי הוא המקום הקדוש.
מה זה אומר? כאילו מה, הרי אם אנחנו צריכים מדינה, אנחנו נתגשים, כל גודל אותנו, אבל זה לא קדוש,
בשביל מה אנחנו נמצאים שם? באמת שאלה. למה בכלל להיות במקום לא קדוש? שאלה. מי ישב שם, מהשבטים?
ראובן גד.
נכון. גד ראובן חצי שבט מנשה. הם ביקשו את המקום מסיבות כלכליות, נכון? הם רצו שם בשביל המראה שלנו רוצים להיות שם. משה קצה, נכון? משה לא רצה את זה. מה משה תכנן? הרי הוא הרג שם את סיחון ואת אוג, רוקן את כל האזור. אז משה רצה שכל 12 השבטים ייכנסו לארץ כנען. מה היה קורה לעבר הירדן המזרחי? היה נשאר ריק. עד איפה? עד מקום עמון, מואב ואדום. נכון? זאת אומרת, הייתה איזושהי רצועה ריקה בין ישראל שבארץ כנען לבין שאר העמים.
זה היו פולשים, אז
לא? רק היה. לא, לא אמרתי שהיו פולשים. עכשיו, מצד מערב מה היה? ים. ים אין קשר עם הגויים. מצד דרום מה יש? מדבר. מצד צפון מה יש? יער. יער הלבנות. נכון? אז היה ניתוק מוחלט מהאומות. מה שעושים גד וראובן, הם קושרים, הם מגשרים גשר בין ארץ כנען לבין אומות העולם. רגע, כשעם ישראל חזק, יש לו יכולת של השפעה על האנושות. לכן אנחנו לא מפחדים למלא את הרווח הזה של עבר הירדן המזרחי. לכן, כשאנחנו בכל מלוא העוצמה, אנחנו עושים את זה. נכון, וזה היכולת של גד ראובן. גד ראובן, ראשי תיבות, גר, מי שמקשר בין ישראל לעמי, או גר, גימל ראשונות. זאת אומרת, שבני גד ובני ראובן מקשרים עם התוכנית האוניברסלית האמיתית. כשאין לנו כוח, אנחנו מתכנסים בתוך הקדושה של ארץ כנען ומתנתקים. מה? דווקא זהו, זה העוצמה הכלכלית. הקשר עם הגויים בא דרך הכלכלה. עיין ערך יוסף הצדיק. נכון? עכשיו, יוצא לפי זה שיש הבדל בין חמשת הימים הראשונים של מלחמת ששת הימים, שבהם כבשנו את ארץ כנען, לבין היום השישי שבו כבשנו חלק מעבר הירדן, את הגולן, נכון? כלומר, הגולן זה הנקודת מבחן שלנו, נקודת המבחן של היכולת שלנו להשפיע השפעה אוניברסלית באמת. ככה זה יוצא. נכון? מה?
זה לא...
לא, לא במקרה. יושבי הגולן כולם צדיקים. כן, מה אתה אומר? עם לבדד ישכון, נו? נכון. למה עם לבדד ישכון? בשביל מה? כי על ידי כך אתה יכול להשפיע על העולם. אם אתה לא מבודד, אתה לא משפיע. נכון, ואחרי שאתה מבודד והצלחת, אז מה אתה עושה? אתה מתחיל להשפיע, ואז כובש גם את עבר ירדן. נכון? כתוב ככה בספר עובדיה, וירשו הנגב את פלישתים, והשפלה את הר עשיו, ובנימין את הגלעד. מה זה בנימין? לא שרתה שכינה, אלא בחלקו של בנימין. ולעתיד לבוא, הקדושה היא כל כך גדולה שהיא מתפשטת עד הגלעד. בסדר? טוב, בבקשה. כן, אבל בתשח זה היה בכלל מקלט. בנו כאל מקלט. זה עוד לא היה, איך לומר, תוקף הנשמה הלאומית. זה לא היה גלות. כן. ההבדל בין השפעה מדינית להשפעה פרטית, זה שההשפעה הפרטית נוגעת לפרט. זה בא לקדש כל אחד ואחד מבני האדם. זה כלומר, זה בא לרומם את התחום הדתי. אבל המדינה, הישות המדינית, נשארת מחוץ לקודש. מה שאין כן ההשפעה על הכלל, עניינה לקדש את הפוליטיקה. והפוליטיקה זאת המסגרת הכוללת של החיים. כל זמן שלא הצלחת לקדש את הפוליטיקה עצמה, עדיין הקדושה חלושה בעולם. כי הקדושה נוגעת רק ליחיד ולא לכלל. מה? הכל. הישות המדינית. למשל, היה פעם חבר כנסת של דגל התורה שאמר, אני אומר את זה כדי להסביר למה זה, מה ההבדל, כן? פעם היה חבר כנסת של דגל התורה שאמר, בשבילי הכנסת זה ועד בית. בוועד בית אני לא מדבר על אידיאולוגיה. זאת אומרת שעבור אותו חבר כנסת מה שחשוב זה הדת, קדושת הפרט. והמסגרת הקולקטיבית אין בה קדושה. אפילו אם כולם יהיו בדתיים. ברור? כי זה עדיין יהיה הרבה דתיים במסגרת של חולין. בעוד שהמטרה של אברהם אבינו היא אחרת לגמרי. להיות גוי קדוש. שהקדוש ברוך הוא יהיה אלוהי הכנסת ואלוהי צהל. אפילו שהכנסת היא מורכבת כולם מחילונים. מובן ההבדל? כי זאת חוכמה מיוחדת לדעת כיצד מסדרים סדרי מדינה באופן שתשרה בהם שכינה. וזה בדיוק מה שאומרת הגמרא בכתובות. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. מה זה דומה? אבל אומר בעל ההפלאה רבי פנחס הלוי הורוויץ, אומר מה זה דומה כמי שאין לו אלוה? דומה כמי שיש לו אלוה. כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו, אף על פי שנראה שיש לו כי הוא דתי. וכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, אף על פי שנראה שאין לו כי הוא חילוני. נכתב לפני 200 שנה פירוש הזה. לא, שלא שומר מצוות, לא שומר מצוות. הוא מובא בשאלות ותשובות יחד לדעת. כן. מה? איך, מה זה לקדש את הפוליטיקה? יש פה אורות? אורות. אחד. הנה, זהו, הגיע. לקדש את הפוליטיקה לזה. למען דעת שלא רק יחידים, חכמים מצוינים, חסידים, ונזירים ואנשי קודש חיים באור האידאה האלוהית. כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות, מן רום האינטליגנציה האומנותית הפרושית המשכלת והקדושה, ועד המערכות הרחבות, הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם. אור האידאה האלוהית, העולה ומזדקק בקרב עם כזה, ומטביע בו את חייו הלאומיים המלאים, פועל הוא אחר כך בעולם כולו. מה? לא, זאת היא עובדה. שאם אתה רוצה לדעת מי הוא הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להכיר אותו דרך המדינה. בוודאי. למשל, כשצהל שחרר את העיר העתיקה, הוא עשה מעשה משיחי, תנכי, בעל כורחו. ולכן, בעל כורחם של הצנחנים, הם בחו. אין? הרי לפני כמה שנים הופיעו הצנחנים בטלוויזיה ואמרו לא בכינו. בהקלטה של מה שקרה אז הם בוכים. אז מי צודק? לא, הטלוויזיה צודקת. באמת הם לא בכו. מי שבכה זאת נשמת האומה שהופיע דרכם באותה שעה. אז באמת הם צודקים, אתה שואל, אתה בכית? מה פתאום? אז זה ששמעת את זה בקשר, זה לא היה אני.
מה שאמרת
כאן, נכון, הוא לא יודע את זה, מסכן. חבל שהוא לא יודע. מה? זה חבל, כי יש חיבה יתרה כשזה נודע. כמו שאתה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה כשהיא נודעת לו. כן. בוודאי. כן, 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 יש פחות, יש פחות. אפילו הגויים היו אומרים במלחמת ארם בישראל, אלוהי הרים אלוהיהם. לא במקרה היום כל הוויכוח על אופיה של המדינה זה בין השפלה לבין ההר. לא במקרה. כן? טוב. מה? לא שומע. אני לא מבין אותך. האנשי שמאל הם מוכנים למסור את הנפש על נתניה. נכון? ואפילו על רמת השרון. וכל הנהרג על רמת השרון וכל הנהרג על חצי ארץ ישראל נהרג לגמרי לפי רוב הפוסקים. אז מה זאת אומרת שאין פה מסירות נפש? הלאה. אתה אפשר להמשיך? ויאמר אלוהים, היה לפי זה גם מרכז הארץ משתנה. אם מדובר על ארץ כנען, מרכז הארץ, איפה הוא? בשכם. אם מדובר על שני עברי הירדן, איפה מרכז הארץ? ביריחו. אפשר פעם לעשות על זה שיעור, אני חושב שפעם דיברנו על זה, אבל זה שני אופנים לגמרי של ברית הר גריזים והרבל. יש מחלוקת בגמרא איפה זה הר גריזים והרבל. יש דעה שאומרת שהר גריזים והרבל זה בשכם, ויש דעה, רוב התנאים, שזה ביריחו. כן. לא שומע, מה? נכון. אם אתה מודד, לא. טבריה היא תיבורה של ארץ ישראל. אם אתה מודד מפורט סעיד ועד טבריה, ומטבריה ועד הפרט, זה אותו מרחב. אמת. טוב, נמשיך הלאה. ויאמר אלוהים אל אברהם, פסוק ט', ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך אל דורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך אמור לכם כל זכר, ונמתם בשר עולתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם ובין שמונת ימים אמור לכם כל זכר לדורותיכם, וכולי, כל ההלכות. פסוק ט' ו', ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי שרה, שמה. למדנו את זה. אבל גם פה, מה ההבדל בין שרי לשרה? שרי זה השרה שלי. זה משהו פרטי. שרה זה לעולם כולו. זה אוניברסלי. ולכן אמרו חכמים, במסכת ברכות, כל הקורא לאברהם אברהם עובר בעשה ובלא תעשה. עובר בעשה שנאמר והיה שמך אברהם. אברהם. ועובר בלא תעשה שנאמר ולא יקרא את שמך אברהם. זאת אומרת, מה זאת אומרת שעובר בעשה ולא תעשה? אין חזרה אחורה בשינוי הזהות הזה. כלומר, משעה שיצאנו מקליפת ארם, מהקליפה של הקוסמופוליטיות הגלותית, יש איסור לחזור אחורה לזה. או, מיעקב לישראל ומישראל ליעקב זה אפשרי. זה נלמד כשנגיע ליעקב וישראל. מה? אותו דבר. כן, כן, זה כתוב באותה גמרא, במסכת ברכות, דף י"ג עמוד א'. עיין שם היטב. וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו. ויפול אברהם על פניו היצחק ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה ייוולד ועם שרה עבד 90 שנה תלד. עכשיו, לפי מה שלמדנו בפעם שעברה, כשהקדוש ברוך הוא, לא תגיד, כשאברהם לוקח את הגר ומוליד ממנה את ישמעאל, לפי מה שלמדנו, אברהם שמח. נכון? שמח שמחה גדולה, כי הוא ראה אפשרות להקים את עם ישראל מתוך שיתוף פעולה עם הגדולה שבתרבויות העולם, עם מצרים. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, סוויץ'. עכשיו, המקים האומה, מי שאני קוראת עמו את הברית, יהיה בנה של שרה. כלומר, קרובת משפחה שלך, אחותך, בת אחיך. מה אברהם חשב על זה? האם היה מרוצה מזה לדעתכם או לא? אבל נראה. פשוט פסוק י' ח' ויאמר אברהם אל האלוהים, לא ישמע אל יחיה לפניך. זאת אומרת, במילים אחרות, אינני מעוניין. בערבית, מאכול טויבס. כלומר, אני מעדיף את ישמעאל, כן, בבקשה.
למה אברהם?
מה? זה שמחה. לא, הוא עוד לא נימול. לא נימול, אבל הוא שומע את לידת יצחק, זה כבר תופעה חדשה. נכון, זה חדש. כל דבר חדש גורם לצחוק. זה אנחנו נראה בפרשה הבאה. בוודאי, איני כדאי, מה זה אומר? לא רוצה. זאת אומרת, איני כדאי זה לא רוצה. מה היה קשה לרשי? הפשט. הפשט קשה. אז אנחנו לומדים פשט. בסדר? לו ישמעאל יחיה לפניך. תראו את התגובה של הקדוש ברוך הוא, זה מאוד מעניין. ויאמר אלוהים, אבל כבר אמרתי לך, שרה אשתך יולדת לך בן. הוא כבר אמר לו את זה מקודם, נכון? אז זה כאילו, זה מחאה. מה? השאלה ממי תקום האומה? אם מישמעאל, כלומר מהגר או משרה? לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, ראינו שיש העדפה לאברהם להקמת האומה מתוך שיתוף פעולה עם האנושות. לא, לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, שבוודאי היית בהם. אה? כן. לא, זה שרה רואה את זה ככה. אברהם ההפך, לפי המתחייב מן השיעורים הקודמים, אברהם עד רבה הוא מעוניין בהקמת האומה באופן שאיננו מנתק את הקשר בינו לבין האנושות. זה מה שראינו, ונברכו ברכה כל משפחות האדמה, זה השאיפה הגדולה שלו. הוא איננו מעוניין בפעולה שהיא נראית לו גזענית במידה מסוימת. דווקא מהמשפחה זה יבוא. יש לאברהם איזשהו חיכוך עם הדבר הזה. כן? נכון, נכון, זה בדיוק זה. עכשיו, ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך לא ילדת לך בן, וקראת שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, לזרוע אחריו. ולישמעאל? שמעתי לך. גם מה, אתה רוצה משהו? בכל זאת. הנה. וואו. ברכתי אותו, והפרעתי אותו, והרבתי אותו, במאוד מאוד 12 נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול. וואו. מהאוקיינוס האטלנטי ועד אינדונזיה. משהו. ואת בריתי אקים את יצחק. אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה אחרת. ויכל לדבר איתו, ויעל אלוהים על אברהם. רות סוף. זאת אומרת, יש פה קדמות נזיפה. אבל פה, בואו נראה קצת יותר. מה? מה זה? כן, זה התפילה של אברהם. זה מה שכתוב. אגב, במאוד מאוד בגמטריה מוחמד. זה מובא ברמב״ם, מה שאני אומר, באיגרת תימן, על מנת לדחות את זה. למה הרמב״ם דוחה את זה? כי זה הובא על ידי מומר, שרצה להוכיח את אמיתת האסלאם מתוך התורה. זה לא מהיום שעושים דילוגי אותיות, אין צפונות בכתוב. אז הרמב״ם דוחה את זה שם. אבל זה אמת. כלומר, זה נכון שבמאוד מאוד זה גימטריה מוחמד. יש איזה תפקיד היסטורי לאיש הזה. עכשיו, הביטוי הזה, ונתתיו לגוי גדול, בפסוק כף, מזכיר לכם משהו? איפה ראינו ביטוי דומה? באברהם עצמו, בפרק י' ב', פסוק ב', ואסחר לגוי גדול. אז איך זה מתקיים ואסחר לגוי גדול? בישמעאל. אבל נסתכל לרגע אחד בפרק י' ב', פסוק ב'. כן, רק שנייה. פרק י' ב', פסוק ב'. ועשך לגוי גדול, וברכך וגדלה שמך. יש פה שני ייעודים לפחות. ייעוד אחד של הריבוי הכמותי. עשך לגוי גדול, הרבה הרבה. ויש גם ברכה איכותית. וגדלה שמך, אתה תקבל ברית מיוחדת. כן? שמך. זה שם שמיים שיהיה בך. עכשיו יוצא לפי זה, שבעצם מה שקראנו שתי התוכניות של אברהם, זה מתחלק עכשיו בין שני בניו. התוכנית של הקמת דת לכל בני אדם המאמינה בייחוד, זה יתקיים בריבוי הישמעאלי. הוא יהיה אחראי על זה. וקדושת הכלל הדורשת ברית מיוחדת, זה יתקיים ביצחק. ולפי זה עכשיו מובן עוד חילוק. מדוע יצחק צריך ארץ וישמעאל לא? כי יצחק צריך להקים עם קדוש, גוי קדוש, ואין גוי ללא ארץ. ואילו ישמעאל צריך להקים דת, ודת איננה טריטוריאלית. ולכן כשבא אברהם לחלק את הירושה, הוא נותן את ארץ ישראל ליצחק, ולבני הפילגשים מתנות. מה לכאורה האפליה הזאת? פשוט, זה יהודים אמוניים שונים. שניהם מקיימים את הייעוד של אברהם אבינו. אבל כל פעם מדובר על תוכנית אחרת. ישמעאל מקיים את התוכנית של קדושת הפרט, ולכן הוא מקבל את הריבוי הכמותי. ואילו יצחק מקיים את הייעוד של קדושת הכלל, ולכן מקבל את הארץ. מובן? מה?
בני הפילגשים ישמעאל?
גם.
יש לכם קדם, לא?
נו, נכון.
מזרח?
נכון.
ישמעאל
זה כאן? ישמעאל? לא, ישמעאל זה לא כאן. לא, זה במזרח. ערב זה במזרח. כן. בבקשה. נגיד ככה, הטענה הרשמית של האסלאם היא שהם אותה דת קוסמופוליטית. למעשה זה לא ככה, כי זה בעצם הקושיה של רבי יהודה הלוי. אם האסלאם היה באמת קוסמופוליטי, אז הוא לא היה כל כך ערבי. לא, זה מה שזה אומר. כי יש באסלאם כפייה אימפריאליסטית של הזהות הערבית, שהיא זהות לאומית, על עמים אחרים. זאת אומרת שמצד האמת זה לא קוסמופוליטי, אבל מצד הטענה הרשמית זה כן. מה אתה אומר? כן, אבל זה תמיד סוג ב'. זאת אומרת, המרכז של הזהות המוסלמית הוא ערבי. וזה חקוק בתיאולוגיה שלהם. שהרי, כשאתה שואל את המוסלמים, מניין לכם שהקוראן אמת? מה התשובה שלהם? כי זה כתוב בערבית יפה, שרק האלוהים יכול היה להתבטא בה. זאת אומרת, אתה מבין עד כמה שהאלוהים הזה, שמדבר על כל בני האדם, כדי להוכיח את אמיתות דברו, צריך לדבר דווקא בערבית. זה הקושי. זה מה שרבי יהודה לוי מאיר בספר הכוזרי. כן? שהוא אומר, על הפלא אשר בספריכם, אין לו עז כמוני, יכול להבין, להבין מה מדובר, וכאשר יקראו אותו לפניי, לא אבחין בינו לבין כל ספר אחר בלשון הערב. כן.
המטרה של
ישמעאל לא עובדה. לא, ודאי שלא. לא רק על ידי ישמעאל. אבל חלק גדול. סך הכל, הרבה מהעבודה זרה שבעולם, סולק מן העולם על ידי ישמעאל. כן.
מה בין שד אחד ושד
אחד? יש צדיקים יהודים. אבל צדיק יהודי זה בתנאי אחד. שהוא מחובר אל הכלל, כפי שהרמב״ם פוסק. שאם יש אדם ששומר את כל המצוות כולם, ואין לו עבירה, רק הוא מתנקר לכלל, אין לו חלק לעולם הבא. כך פוסק הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג' כידוע לך. מה, איזה צד של?
שכלליות הגיעה לאסלאם.
למה יש כלליות?
כמו שהגיעה למצד שבועה. מעטי, דרך הכלל, אבל אולי
גם להם יש מה שיקרא קהל המייחדים אצלם. כן? קוראים לזה אומה בערבית. כן? כלומר, קהיליית האסלאם מהווה כמין אומה. כן? יש דבר כזה. כן? עדיין. פסוק כף דלת. ואברהם בן 99 שנה, אגב, לפי פשט הדברים, חזל אומרים, למה ויעל מעליו אלוהים, ויעל אלוהים מעל אברהם, כדי לאפשר לו לעשות ברית מילה? אין, זה מפריע. הוא לא יכול בזמן שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו לעשות ניתוח. אז היה צורך, לשם הניתוח, שתהיה הסתלקות. מה זה? כן, נכון, זה סותר את הפשט, נכון? ואברהם ב-99 שנה, בימולו בשר עורלתו, וישמעאל בנו בן 13 שנה, בימולו את בשר עורלתו, בעצם היום הזה, נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו, יליד בית ומקנת נצף, בן נחר נימולו איתו. עכשיו יש פה בעיה. בנו של אברהם, יצחק, הוא ימול בתור בנו של אברהם. העבדים של אברהם ימולו בתור עבדים. ישמעאל בתור מה נימול? בתור בן או בתור עבד? יש שני צדדים. אולי בתור בנו, כן? כמו שכתוב בסוג כבב. לא, גם פסוק כבב, בן וישמעאל בנו, וגם בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו. אם כן, פה ישמעאל מופיע כנימול על תקן בנו, אבל מצד האמת, הלא הוא בן השפחה. אז זה מצד היותו עבד שהוא נימול. הנקודה הזו, למה? מה אמרת שרשום? כתוב אתה מתכוון. למה כתוב בנו? אז זה באמת, זה הסברה של אברהם בשלב הזה, וזה יתברר רק בעקידת יצחק. אתם זוכרים שבעקידת יצחק הולכים לשם ארבעה אנשים: אברהם, יצחק, ישמעאל ואליעזר. כל ארבעת האנשים האלה נימולים. אברהם הולך בתור מי שכרתו איתו את הברית. יצחק הולך בתור נימול בנו, אליעזר בתור מקנת כספו, וישמעאל ספק. וכל עקידת יצחק היא כדי לברר את הספק הזה. זה כשנגיע לעקידת יצחק. מה? זה הבירור, שם נעשה הבירור. בסדר? מה? בשלב הזה זה עוד לא ברור, כי עדיין יצחק לא נולד, אז ישמעאל הוא בנו. לפי מה שלמנו, שכל זמן שאין לה גבירה בן, אז בן השפחה הוא בן. אחרי שיוולד יצחק, אז יידון הדבר. עכשיו, בפסוק מיד אחר כך, וירא אליו השם. כן, עד עכשיו דיבר איתו אלוהים, משעה שנימול, ויראה אליו השם. כן.
למה הרב אומר שהוא קצת, כאילו, קצת, כל השם איתו, יכול לדבר על
נכון, נכון. אז בשלב הזה, אז זה מה שאני עניתי לו, אם היית מקשיב. בשלב הזה אין ספק, אבל כיוון שעתיד להיוולד יצחק, לנו יש ספק. בסדר? אז מי עד... מה? לאברהם היה. נגיע לזה, תראה. טוב. כן, בבקשה. נכון. נכון, זה פה סתירה. מצד אחד, שמי השם נודעתי להם. הנה פה, נודע, ויראה אליו השם. שאלה חמורה, ונענה עליה בעזרת השם בצורה מעמיקה בשבוע הבא.